תאו.
אה, הנה, פלאב. טוב, שעתנו. טוב, אז עוד פעם אני חוזר. הרב מרדכי אליהו, הוא נפטר בקפה בסיוון, שזה השבת הקרובה. כן. הוא היה חולה במשך כשנתיים ומשהו. הפעם האחרונה שראיתי אותו, זה היה רגע לפני שהוא חלה. זאת אומרת, זה היה בשביעי של פסח לפני 16 שנה. ישבתי לידו, בבית הכנסת שלו.
16 שנה עברו מאז?
כן.
כי לא חלו.
כן. ואז אני שומע אותו ככה מחרחר כזה. כאילו משהו לא טוב בנשימה. ואז הוא אומר לי, טוב, אולי אני לא אדרוש. זה היה בליל שביעי של פסח. אמרתי לו, מה, כאילו ישבתי... תמיד הוא היה, שהוא רואה אותי, אני מתבייש, כי הוא יושב מול האנשים, הוא יושב במזרח. אתה, הוא יושב, מולו יושב 500 איש. עכשיו, כשאני נכנס לבית כנסת, אז אני מנסה לראות, שהוא לא יראה אותי, הוא תופס אותי, אני... בוא הנה, שב פה, שב פה. אני יושב לידו, ואז הוא אומר, אולי אני לא אדרוש היום, בסופו של דבר, הגבאי, יש גבאי אחד, קוראים לו... ברנע. כן, לא, אז הבן שלו, עוזי ברנע, נכון? לקח את הסטנדר, שם על הבימה, ואז הוא אומר, חזקה עליי גזרתו של הגבאי. זאת אומרת, כזאת ענווה הייתה לרב אליהו, שהוא אומר, אם הגבאי החליט שאני צריך לדבר, אז אני מדבר, גם אם זה לא בא לי בטוב. אנחנו נעשה פה סקירה על הרב אליהו, כמו שאתם רואים, זה לקח לי כמה דקות הדבר הזה, זה... כתבתי את השם שלו, ואז עשיתי מעין שמש כזאת על כל מיני ממדים שהייתה בו. אנחנו נחלק את הדיבור והשיחה פה גם למידות שלו, מידות טובות שהיו בו, שזה דבר שאנחנו יכולים גם לקנות לעצמנו, ובין מויפטים, שזה בעזרת השם שלב הבא. זאת אומרת, אם בן אדם הוא מתוקן בהתנהלות שלו, בנפש שלו, ברוח, בנשמה, בחיה וביחידה שלו, אז יש לו גם, יש לזה גם השלכות. כלומר, צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. תמיד הוא היה אומר, אם יש אדם שזוכה לקיים את כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אז הקדוש ברוך הוא מקיים את כל מה שהוא אומר. אתה מבין? זאת אומרת, זה מדרגה על גבי מדרגה. אם אני בן אדם מתוקן, אז במילה גם יכולים להיות מופתים בדברים שהם, באמת יש לי ציפורים עזועים. התחלתי ואמרתי שיום הפטירה של הרב מרדכי זה קפה בסיוון, שזה גם יום הפטירה של רבי ישמעאל כהן גדול. רבי ישמעאל כהן גדול היה גם צדיק גדול וגם איש חסד גדול.
הוא היה כהן גדול?
כן, היה כהן גדול בבית המקדש.
הראשון או השני?
בית המקדש...
איך
זה מה השני? השני, כן, השני. בכל מקרה, אחד הדברים שהוא עשה, הוא היה מייפה נשים לבעליהם. זאת אומרת, נגיד שיש בחורה אחת שהיא רוצה, היא צריכה להתחתן, אבל מה, יש כל מיני מומים, כל מיני פגמים. אז הוא היה מייפה אותם, זאת אומרת, זה כתפיסת עולם. אני אעשה הכל כדי להטיב את המציאות, כדי שאותה אישה תישא חן וחסד בעיני כל רואיה. אז הגמרא מספרת סיפור תמוע. הייתה אישה אחת, שהייתה לה שן תותבת, שן רקובה. רבי ישמעאל כהן גדול הלך ומחר כל מיני חפצים ועשה לה שן של זהב, זה היה יפה, כמו הגרוזינים כזה, ועשה לה שן של זהב, ובעקבות זה שהוא החליף לה את השיניים, אז התחתנו איתה. ככה עשה רבי ישמעאל כהן גדול, וזה גם בקפה בסיוון. עכשיו, אני, שראיתי את הגמרא הזאת, ישר התחבר לי שזה אותה אישיות, זאת אומרת, בין השאר, אחד העניינים המרכזיים של הרב אליהו תמיד היה באמת לייפות את המציאות, לייפות את הבן אדם, נכון? הרי פנים ופנים זה אותם אותיות, נכון? פנים ופנים זה אותם אותיות. יש לי אפשרות להסתכל רק על הפנים, על הממדים החיצוניים בחיים. יש לי אפשרות להסתכל על הצדרים היותר פנימיים, נכון? זה ראשי תיבות פרדס. פי זה פוטו. רש זה רנטגן. נכון? ד' זה DNA. סמך זה CT. זאת אומרת, יש לי ארבעה רבדים בחיים שאני יכול להסתכל לפי... הרב אליהו תמיד היה מסתכל...
מאיפה יש לך את הדברים האלה?
מה?
מאיפה יש לך את הדברים האלה?
או, זה סודות עניינים, לא כל דבר אני מספר. לא כל דבר אני מספר.
פרדס זה משהו אחר.
מה, נכון, נכון, פשט רמז רש סוד, נכון?
אני מביא לך את זה בסוד.
אני מביא לך, קיפלתי לך את זה בסוד, זה במשל.
אבל לא יודע שיש לך את הדברים האלה.
יש לי עוד הרבה דברים שאתה לא יודע עליהם.
רגע, אנחנו
לא יודעים מופתעים. עוד יבוא יום שאני לא אוכל לדבר איתכם ככה מסביב לשולחן, עם קרואסונים.
מזכירים.
בוא ננצל את הזמנים שאני עדיין עדיין קרוב. טוב, בכל מקרה, הוא היה באמת הרב אליהו, הוא היה איש אלוקים. לא פחות מזה. איש אלוקים. עכשיו, אמרנו שקודם כל אנחנו נדבר על הצדדים האנושיים, דברים שגם אנחנו בעזר השם יכולים להתחבר אליהם, על המידות שלו, על הדבקות בצדיקים. אני אנסה לעשות את זה בצורה מסודרת, אבל ברור ששלפו לי כל מיני עניינים וכל מיני זיכרונות. על הרב אליהו נכתבו עד עכשיו 11 ספרים שנקראים אביהם של ישראל. עוד איזה 3-4 ספרי קומיקס לילדים שגם בהם יש סיפורים. ועוד 5 כרכים, מי שמכיר מאמרי מרדכי של הרב יוסי, ראש הכולל, יש שם גם כל פרשה בנויה מפירושים על הפרשה שהרב אליהו פירש. אחרי זה מעשיות, אחרי זה הלכות, ואחרי זה מעשה רב. ראיתם איזה פעם?
יש את המספיעה של הרב מרדכי?
כן, כן, יש לי גם פה, אני יכול להראות לכם. כאילו, אז זאת אומרת, רק על האישיות שלו נכתבו 20-25 ספרים על המופתי. עכשיו, כל פעם, כן, השנה בגלל המלחמה, אז אני פחות צריך לנסוע לכל מיני מקומות, אבל כל שנה, ואני בסך הכל נשוי לאחיינית, כן, אשתי אחיינית של הרב, מזמינים אותנו בין 5-10 מקומות. זאת אומרת, יש כזה צימאון לשמוע על האישיות הזאת, כי מבחינת האנשים זה כמו איזה טענה כזה. זה מישהו שהוא היה בינינו, אבל העוצמה שלו היא כמו של תנאים ונביאים. בסדר? טוב.
הרב, אמא שלי...
כן, או.
נכון, יש אגרות קודש שפותחים. אז אנחנו בבית פותחים את האביהם של ישראל.
יפה. הוא אומר שהם פותחים את אביהם של ישראל כמו אגרות קודש.
מה זה אביהם של ישראל?
אביהם של ישראל זה הסדרה של הסיפורים על הרב אליהו. מי שכתב את זה זה הרב שמואל אליהו. בשבעה, בסיום השבעה הוא כתב את הספר הראשון. תוך כדי זה אנחנו נכנסים והוא... כן, כל בן אדם שנכנס הוא מבקש לזה. טוב, כן. טוב, אז זה עניין אחד. עכשיו, הגמרא אומרת שרבי עקיבא מחייב את כל העניים. רבי עקיבא היה עני מרוד, נכון? זאת אומרת שאם הוא הפך להיות גדול התנאים, אז כל אחד מאיתנו שיש לו איזה כמה פפלינוס בכיס, הוא מחויב עוד יותר, נכון? רב ששת מחייב את כל העיוורים. רב ששת היה עיוור. כן, הוא לא יכול לקרוא, כן. ויש לו סברות מיוחדות, אומרים שבגלל שהוא היה עיוור, אז הוא לא התרשם המציאות הגלויה. אלא ישר הוא נכנס פנימה, בסדר? נכון, אנחנו יודעים שתמיד שיש לך איזה חוש אחד שהוא כהה, אז החושים האחרים מתחדדים. יש לך עומקים, יש איזה פיצוי כזה, בסדר? ורבי עקיבא, והרב מרדכי אליהו, אני הייתי אומר, הוא מחייב את כולנו. למה? כי היו לו את כל הנתונים שלא לצאת אדם גדול. דבר ראשון, הוא היה יתום. בגיל 11 הוא היה יתום. חמי היה בן 9, הכי קטן. הרב אליהו היה מבוגר ממנו בשנתיים, יתמות, זה אחד. דבר שני, עניות מרודה. היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. דווקא האנשים שהם...
מבוגר תמיד בירושלים היה...
כן, כן.
בגלל זה לא היה לאנשים כסף.
נכון, נכון.
הם היו עניים מאוד.
עניים מאוד מאוד מאוד. חמי מספר, היה להם חדר אחד. חמי ישן על השולחן, חוץ מכבודכם, אומרים שלא לישון על השולחן, אבל אין, לא הייתה ברירה, אין מקום. ישן על השולחן, הרב אליהו ישן מתחת, והוא מסתכל עליו, הוא רואה שהוא אוסף נרות. אוסף נרות, מגבש אותם, לא היה כסף אפילו נר, מגבש אותם בשעבה כדי ללמוד לאור הנר כל הלילה.
מוכר פולים, לא?
כן, תומוסים. הוא היה מאוד מאוד ביישן, וחמי פחות ביישן. הרב אליהו היה ממלא את הטורמוסים בעונג. מה זה עונג? זה עיתון שמגלגלים אותו כמו טילון כזה, אתם יודעים, עושים את זה לילדים היום. הרב מרדכי עם הגב לאנשים, ממלא את הטורמוסים, וחמי, שהוא יותר קטן, טורמוס זה כמו חומוסים פחוסים כאלה, שהגמרא אומרת, נוסעת ברכות, צריך לשלוק אותם 7 פעמים. בסדר? מכירים כמו פול כזה, ומזה מתפרנסים. אין להם כסף, מתפרנסים מזה, מרוויחים כמה גרושים, הולכים לתלמוד תורה. ככה זה, זאת אומרת, הוא גם יתום, גם עני, באיזשהו שלב גם הוציאו אותם, כי אבא שלו נפטר, אז הוציאו אותם גם מפורת יוסף, אז לא היה להם כאילו ממש עניות מרודה. אז אני אומר, למה אני מתחיל בזה? כי זה בעצם מחייב את כולנו, וגם תמיד הוא היה אומר. הוא היה אומר, הבבא סאלי חי בדור שלנו. זאת אומרת שכולם יכולים להיות הבבא סאלי. אבל בעצם הוא אמר את זה גם על עצמו. אם בדור שלנו היה הרב מרדכי אליהו, אתם חייתם, הייתם צעירים אמנם, חמש, שש, משהו כזה, בסדר? זה אומר שגם אנחנו מסוגלים להגיע לדרגה הזאת. שבן אדם שהולך ובונה את עצמו. בסדר? יפה. אז נתחיל לפי השמש שציירתי פה. קטעתי פה על זה הילדות שלו. קודם כל, היזהרו בבני עניים שמענתם את תורה. דבר שני, היתמות. דבר שלישי, כוח הרצון. כוח רצון אדיר היה לו. איך הוא בנה את כוח הרצון שלו? הרי יכול היה להגיד, טוב, אבל אין לי כוח. יש לי עוד אחים, הם היו שישה, שבעה אחים. אח אחד, קראו לו מנשה. פחות שמעו עליו, בגלל שהוא מסכן. הבריטים פרצו הביתה, והוא מלחץ. הוא נפל לתוך סיר יותר נכבה ומוסתר. אח אחד דוד אפרים, שהוא נפטר לא מזמן, לפני שנה. בן 104 הוא היה שנפטר, הוא היה הבכור. איך? כן, פרופסור אפרים בן אליהו. נכון, יש עליו 4 או 6 או 5 סרטונים על תולדות המשפחה. אז הוא גם כן היה, הלך ללחי. עוד אח אחד היה הרב נעים, היה בעצם. הרב מרדכי בעצמו, הוא לא היה במחתרות, אבל היה מרכיב את המרגמות. כיוון שהיה לו ראש מאוד מיוחד, מה שנקרא. איך? טכני, כן. וגם אומרים שבן אדם במשך החיים, אם הוא לומד הרבה תורה, הוא מגמד גם איזשהו שכל של תורה, איזה כאילו ישרות מסוימת, אז הוא היה מרכיב את המרגמות. הם היו מגיעות מבלגיה, אם אני לא טועה משהו כזה, וככה הוא מרכיב, ובעצם זה חמי, היה קטן מאוד, הוא היה שדר, רץ על אופניים, תולט הפשקבילים.
שליח.
תולט הפשקבילים של האצל, של הלכי. כאילו רבותיי, נמרוד בבריטים, זה חמי היה עושה. מדביק את זה, ועם האופניים, הוא היה זריז כזה. זאת אומרת, כל האווירה הייתה אווירה מצד אחד מאוד חיונית ושמחה שעושים מעשים גדולים, מצד שני מאוד קשה. בסדר? יפה מאוד. חמי מספר, אתם יודעים שמסופר על התנאים שהם היו שמים את הרגליים שלהם בתוך קרח כדי לא להירדם. חמי מספר, פעם היה, כבודו בטח זוכר, היו מוכרים בלוקים של קרח. בלוקים כאלה, בתוך יוטה.
צריך כזה פה בעם.
כן, כן, צריך את זה בחדרים. הוא היה קונה מהכסף שאין לו, שם את זה בגיגית, וטובר את הרגליים שלו כדי לא להירדם, כדי ללמוד תורה. אתם מבינים מה זה? הרב מרדכי. ככה הייתה הילדות שלהם בנויה. בגיל 10, משהו כזה, מה שהיה, כיוון שלא היה להם כסף, הם היו הולכים בשליחות של אנשים לקבר רחל, תינוקות של בית רבן, הולכים להתפלל, ומקבלים בעבור זה איזה מטבע. כיוון שהם היו כל כך עניים, אז הם רצו לחסוך את המטבע בנסיעה. היה כמו עגלות כאלה, אוטובוסים כאלה, לא אוטובוסים, סוג של עגלות כאלה, שנודדים בהם במרחבי ירושלים, והם היו לוקחים את הכסף הזה, ושנתנו להם בעבור הזה, ושומרים את זה לעצמם. חמי אומר, אני הייתי קונה במבליק, כאילו איזה ממתק. אבל הרב אליהו היה שומר את זה כדי לקנות או ספר, או זה, הוא אמר, אני כאילו, טוב. יום אחד הוא נוסע בעגלה חמי, ערבים, מחשמם, נכנסו בעגלה הזאת ובזה, הוא אף, קיבל מכה בראש, ואיבד את יכולת הריכוז. הוא מספר לי שהוא היה יודע את כל מסכת בבא בתרא בגמרא בעל פה, חמי. הוא אומר, אני ראיתי שאני לא יכול להתרכז, קיבלתי על עצמי לפרנס את האחים שלי. ואז הוא פרנס את הרב נעים והרב מרדכי. הוא אמר, אני לא יכול ללמוד. תראו מה זה, מה יששכר בזבולו, נכון? כן, אחרי הפציעה. הוא אמר, אני לא, קשה לי להתרכז. אני יודע שהאחים שלי יכולים להתרכז, כבר רצו לרשום אותם לאליאנס. אליאנס זה היה של הצרפתים, זה היה פיתוי מאוד גדול, הרבה אנשים נהו אחרי זה, זה הייתה תקופת ההשכלה, ובגלל שלא היה כסף, אז אנשים אמרו, אני הולך לאליאנס, אבל מי שהיה הולך לאליאנס, היה נעשה חילוני. אז הוא אמר, אני אממן את זה, אני אממן, עוד דודה אחת, דודה רחל, אחות שלהם, גם כן, לקחה את הרב מרדכי ואת הרב נעים, אמרה להם, אתם תשבו, תלמדו. בסדר? ככה, כל היד, אני רוצה לציין שהילדות הייתה מאוד קשה, וכאילו הנתוני הפתיחה היו קשים, לאף על פי כן, יצא לנו אדם כזה גדול.
בסדר? אבא של הרב אליהו.
שמה? כאו.
היה
ענק שמענו. יפה. אבא של הרב אליהו, חכם סלמן אליהו, זה רק צריך לקרוש בברכה, אם אתה יכול להביא לי רגע השדר פה. כן. את הספר שם שזה. כן, כן. כל אחד אני יודע מה לתת לו. חכם סלמן אליהו, הוא היה בגיל 22, משהו כזה. רשמו אותו לקמבריג', רשמו אותו לאוניברסיטה, וזה...
אנגליה.
אני יודע את הפרטים. בקיצור...
בורב מידות של חבר'ה.
זה הקרם שלמה?
לא, רק שנייה. רק רגע, מכילה, מכילה, מכילה. יעקב, אולי תזיז משהו.
יעקב, תשב על משהו.
יעקב, אולי.
ישנם בעיקרון 12 חלקים של כרם שלמה. מה זה כרם שלמה? אבא של הרב אליהו היה בן למשפחה של חוזרים בתשובה. זאת אומרת, הם לא חזרו בתשובה, הוא חזר בתשובה. הם היו לייטים כאלה, חיו בעיראק, היו עשירים ככורח, הייתה להם חברה. והם אמרו, וואלה, יצא לנו ליטל פרופסור, אנחנו נשלח אותו לזה, הוא ינהל את החברה, והכל יהיה בסדר. אממה, הוא נסע, הוא הלך ברחובות בגדד, ליד ישיבת בית זילחה, של הרב אבדל הסומר, שזה הרב, הבן, הרב של האבא
של... חכם בשי של עיראק.
של כן, של הרב... ראש הישיבה, לא, ראש הישיבה של הבן ישחי.
הרב של הבן ישחי, הוא היה התלמיד של הסבא,
איך הוא קשור?
של הבן ישחי.
אז הוא היה ראש הישיבה, בסדר? ואז הולך חכם סלמן, אנחנו מדברים כרגע על אבא של הרב אליהו, הולך ברחובות בית זילחה ואומר, מה זה הכל הזה? נכנס, כמו מכון מאיר כזה, כן? נכנס, רואה מלא מלא ספרים, הוא אומר, מה זה הספרים האלה? כל הספרים זה אותו דבר? אמרו לו, לא, כל ספר זה משהו אחר. מה, זה ספר בראשית? כל זה... לא, לא, כל ספר זה משהו אחר. וזה מה שאתה רואה, זה מיליונית מהספרייה היהודית. אמר לעצמו, איך זה יכול להיות שאני, יהודי, לא מכיר את היהדות? עד שאני הולך ללמוד בזה וזה. ותאמור, הוא כתוב, אמא שלו מכינה לו סנדוויצ'ים, הוא לא אוכל אותם, אנחנו מדברים על אבא של הרב אליהו, נותן אותם לאנשים אחרים, תוך שנתיים גומר את כל הש"ס, בבלי וירושלמי, וגומר את עץ חיים, ספר של רב חיים ויטל, תלמיד של הארי הקדוש. טוב, הוא רוצה שלסיום הזה יזמינו את רבי יוסף חיים מבגדד. חכם סלמן רוצה שלסיום יזמין. אמרו לו, מה, בן איש חיים לא יבוא לסיום של ברחוצ'יק שלפני שנתיים חזר בתשובה? מה, אתה מסתלבט? זה לא הגיוני. הוא היה גם חכם, שיחד את השמש של הבן איש חי, נתן לו כמה מג'ידים, אמר לו, תדאג שהבן אישך יעבור במסיבת הסיום שלי, יעבור ברחוב. טוב, עוברים ליד הזה, פותחים את הדי, אומר לו, חכם, אולי בוא ניכנס רגע. מה טוב, ניכנס. נכנס, חכם סלמן אליהו שואל שאלות שהבן אישך התקשה בהם, כן? התקשה בשאלות האלה, ועונה עליהם. בכוונה, בכוונה תחילה. עונה עליהם, רואה את זה הבן איש חי, אומר, נשמה כזאת לא ירדה לעולם בדורות האחרונים, בסדר? זה היה לאבא של הרב אליהו. כלומר, בן אדם שחוזר בתשובה, כן, הבן אדם, טיק טק, תראו איזה כוחות יכולים להיות לאנשים שחוזרים בתשובה, הוא נעשה משהו מיוחד. אותו חכם סלמן, אבא של הרב אליהו, כותב 12 ספרים שנקראים כרם שלמה, שזה רשי, לצורך העניין, ביטוי מושאל, על עץ חיים. על עץ חיים, זה ספר של חיים ויטל. שישה מהספרים נעלמים, עד היום לא יודעים איפה הם, זה תעלומה, אומרים שמרוב שהם היו עניים, האמא נאלצה או למכור או לתת, או שגנבו לה את הגזרי נייר, ויש לנו היום רק 6 כרכים של העץ חיים. כל המקובלים של הדור הזה לומדים את הספר כרם שלמה. בסדר? שלמדתי עם הרב ססון, הוא אמר לי, אני מטיל עליך משימה, תחפש לי, הרב רובן ססון, אמר לי, תחפש לי את 6 כרכים הנעלמים, איפה הם? שחקרתי ודרשתי, אמרו שזה במוסד הרב קוק, אמרו זה כמו בסרטים, אמרו שהארגז, ששם היו מונחים הספרים, רואים את האדוות של האבק, כלומר, מישהו לקח ארגז עם 6 ספרים, ומקום קבורתם לא נודע. אבל יש את זה. היום יש 6 ספרים, כל המקובלים של הדור הזה למדו אצל אבא של הרב אליהו. בסדר? הרב כדורי. ומי שאתם רוצים, מי שאתם לא יודעים אתם קוראים, הרב עתיה. כן, אבא של הרב בני הרב שמואל. כן, הרב שלום שמואל. כיזו, כל המקובלים שאתם קוראים למדו אצל אבא של הרב אליהו. מה זה הספר הזה? זה ספר שכתב אחיין שלי. קוראים לו הרב אלעזר בן אליהו. הוא הביא בזה 2 חלקים. חלק אחד זה תולדות המשפחה, בצורה הרבה יותר מפורטת. והחלק השני זה נקרא אור 7 הימים. זו דרשה ככה בהזדמנות, בסדר? על פי הפנימיות התורה. עם תוספת של זה, אתם רואים, תולדות חיים מורחבים, קונטרס 7 הימים. מי כתב את זה? רבי אלעזר הצדיק, כן, האחיין שלי. ככה הוא כותב בהקדמה. אני לא אקרא לכם את כל ההקדמה, אבל הוא אומר ככה. אני אלעזר בן אליהו, בן לאדוני הרב שלמה בן אליהו, שזה גיסי, הנכד של חכם סלמן אליהו, והנין של המקובל האלוקי, מלאך השם צבאות, חכם סלמן אליהו. בסדר? טוב, בקיצור, אז זה לא מהסדרה, זה תוספת על הסדרה. בסדר? זה אין את זה, זה הוצאה פנימית, אני מבקש לא לקחת לי את זה. כולל את יעקב. טוב, אז זה היה בעצם נתוני הפתיחה. זאת אומרת, מדובר שיש לו נתוני פתיחה לא טובים. אמנם אבא שלו הרים לו מה שנקרא, ועשה עבודה, וכנראה שגם מזה מגיעים הכוחות שלו.
זה אבא של זה, נכון? סלמן אליהו?
כן, אבא של הרב אליהו. אם אתם זוכרים, פעם למדנו באורות התשובה, בפרק הראשון כתוב, וגם באורות התורה כתוב, שלפעמים יש תשובה הדרגית ויש תשובה פתאומית. וגם באורות התורה כתוב שלפעמים יש איזו הברקה כזאת. כאילו בן אדם, יש לו איזו התעוררות כזאת. הוא אומר הרב קוק, אתה יודע למה זה קורה? כי מישהו עשה פעם עבודה. מישהו עשה עבודה, עבודה נפשית, עבודה מידותית. ואתה עכשיו בעצם מתחיל מאיזה פור.
עלינו? על כלל
כן,
ישראל או על אדם?
על האדם, בעיקר על מה זה נקרא, את לבבך ואת לבב. או שתבות אלול. את לבבך ואת לבב זרחה. אם אתה עשית עבודה מסוימת, זה נכון שגם על כלל ישראל, אבל בעיקר זה תורה מחזרת אחר הרסניה שלה. כלומר, אם איזה סבא קדישה שלכם, אני בטוח, כל מי שנמצא פה, זה אבא שלו, סבא שלו, איזה סבתא מאיזה אישה של קייס או משהו, איזה קייס קדוש, בסדר? איזה מורי בתימן, בסדר? רב זה הרב יעקב הוא קדוש בפני עצום. זה מתחיל בו, כנראה. שושלת רבי יעקב. בסדר? אתם מבינים? יפה. טוב. אני עובר ברשותכם, כמו שאתם מבינים, אפשר עכשיו לדבר שעות. אם זה, אפשר לשלב מדי פעם מופתים. טוב, תספר לך עכשיו קצת כבר איזה מופת ככה, כדי להיכנס לעניין. אני לא יכול להתאפק. פיקנטי. תראו, אמרו שלרב אליהו יש רוח הקודש. אני יודע את זה שהייתה לו רוח, לא שאמרו, אני יודע את זה וראיתי את זה.
אז הוא נביא.
יש 10 דרגות ברוח הקודש, כותב המורה לברוכים, בחלק ב', פרק ב' או ג', יש 10 דרגות. לרב אליהו הייתה לו רוח הקודש. איך אני יודע את זה? גם הרבה פעמים שהוא היה אומר לי כל מיני דברים, כאילו אני לא מבין מאיפה הוא יודע אותם. דוגמה. לפני, עכשיו אומר לכם שיש לי צמרמורת, כי אני נזכר בזה ממש. לפני 27 שנים הייתי רב מושב. התחלתי להיות רב מושב, באמצע שבת מגיעה אישה, כן? באמצע השבת, עוצרת ליד הבית שלי, אומרת לי, רבנו, אתה הרב החדש, כן. אתה יכול לבדוק לי את המזוזות? אני יכול לבדוק, אבל שבת, כשאני אבוא מצא שבת. בסדר, טוב. קיצור, חורקת בחזרה, הולך את הביתה, מוצא
שם... חורקת זה עין, סוס מה זה?
לא סוס! איך היה כמו שצריך?
סוס על גלגלים.
לא, זה היה שיצא לי. יעקב היה מביא לי את זה כמו שצריך, היה יוצא לי את זה חיכוי יותר טוב. קיצור, מרימה לי אמברקס לזה, עוצר. מוצא שבת אני מגיע, לפני כן, לפני שבאתי אליה, למדתי סופרות סתם. בדקתי 9 מזוזות, אמרתי להם 3 כשרות, 3 פסולות, 3 מסופקות.
מה זה מסופקות?
כאילו, ספק. אבל ליתר ביטחון, ברשותך, אני... אני מגיע לבית, יש שם שתי דמויות מרכזיות, אחד החבר שלה לחיים, ואחד הבן שלה הביולוגי. הם רבו ביניהם, אחד עם סכין, אחד עם בלוק. אמרתי לה, אני אבדוק את המזוזות, אבל נראה לי... צריך לעשות עוד כמה דברים.
אני
מקבל
בלוק, אני מסכין.
כמובן, בדקתי שאני בשטח בנוי.
באמת.
כן, סטרילי. ואז... ואמרתי להם, באמת ככה זה מצב המזוזות. ואמרתי להם שגם... היה שם בחוצ'י כזה, שהוא כאילו בנדיט כזה, וזה... אז אני אומר לכם, כאילו, out of the record. כשאתה אומר לארס, יש לך מילה, קנית אותו. אתם יודעים את זה? נכנסתי, אני רואה איזה כזה ארסאוואט כזה וזה. הוא אומר לי, אמרתי לו, אני יכול לדבר איתך, כי הוא עבדף עם הבלוק, עם עסקים, כן? אמרתי לו, אני יכול לדבר איתך, הוא אומר, הרב, תשחרר, כאילו. אני ראיתי 10 פסיכולוגים, 15 פסיכיאטרים, אמרתי לו, בסדר, הכל טוב. הוא כאילו רק עם פלג גוף עליון, כאילו עם פלג גוף תחתון, כאילו יש לו בוקסר כזה, והוא חצי ערום כזה וזה. אמרתי לו, בסדר, שייך על הבריאות, אבל הוא עולה במדרגה, אומר, אבל אתה, אני רואה שאתה, יש לך מילה. איך שאמרתי לו, יש לך מילה, וראיתי, אבל שיחקתי אותה שכאילו לא מעניין אותי. כאילו, אני לא זה. אפשר לדבר עם ההורים, חזר לבוש, כבוד הרב, מה אפשר, כאילו. אז זה כלל החיים. סידרתי לו איזשהו משהו, ואמרתי להם, אני רוצה, אנחנו עכשיו, הנושא שלנו זה רוח הקודש של הרב אליהו. אמרתי להם, ליתר ביטחון, אני רוצה לקחת את המזוזות ולהראות אותם לדוד שלנו, לדוד שלנו, לדודים הגדולים בירושלים. אני מראה את המזוזות, הלכתי בהתחלה לרב נעים, כי הרב נעים היה גם סופר סתם. הוא וכל המשפחה שלה, עד היום. בקיצור, אני מראה להם את המזוזות, הוא מסתכל במזוזות, הוא אומר לי ככה, תגיד להם שהבעיות שלהם בחיים, בגלל שהוא כהן והיא גרושה. לא אמרתי לו כלום. כן.
לא בגלל המזוזה, איך הוא רואה
את זה? הוא רואה במזוזה.
איך הוא רואה?
הוא לא הכיר את המשפחה?
לא שמע כלום, אני אומר לו, הרב, יש לי פה מזוזות, בבקשה. ליתר ביטחון, הוא אומר לי, לך לחכם מרדכי, תראה מה הוא אומר. אני מביא לו את המזוזות, הוא מסתכל עליהם, הוא אומר לי, תגיד להם שהבעיות שלהם בחיים בגלל שהוא כהן והיא גרושה. עכשיו, אני לא ידעתי שהוא כהן.
אף אחד לא ידע.
וגם הרב מרדכי לא ידע שהוא לא...
כלום, לא זה, לא תאומים, לא גרסאות, לא זה, ככה הוא אומר לי, בסדר, ככה זה בשביל להבין את זה. טוב, חזרתי בחזרה עם המידע לזה. ליישוב, אני רב צעיר, כולה 28, וזה. 28 ו3 חודשים, בסדר? בא, אומר להם, אתם מוזמנים הביתה וזה, יש לי שני דברים להגיד לכם. דבר אחד, תשמעו, באמת, יש פה 9 מזוזות, 3 קשרות, 3 מסופקות, וזה. כמה דודים שלי מזה, אז שיהיה לכם לבריאות, אני אקשור אתכם לבית חבד, אביא לכם מזוזות ונעשה קביעת מזוזה, בברכה, הכל יהיה בסדר. כן, כן, אבל מה הדבר השני? אז בוא, זו הדבר השני, אני חושב שלא כדאי. לא רבנו, תגיד. מה שתגיד? אמרתי, מה שאני אגיד אתם מוכנים? אמרו, כן. יושבים שניהם, אמרתי לו, תגיד, אתה כהן? אומר, איך אתה יודע? אמרתי לו, אני לא יודע. זה הרב מרדכי אליהו אמר לי שאתה כהן.
וואי. יש לו מילה.
אמרתי לו, ואת גרושה אני יודע. אז אמרו, אז מה הבעיה? אמרתי להם, תשמעו, אני לא יודע מה זה, אתם, כל מה שאני אגיד לכם, אתם מוכנים לה? אמרו לי, רבנו, תקשיב, מה שתגיד, אנחנו איתך. מספיק שלפת לי שאני כהן, כאילו זה כבר איזה. טוב? יושבים שניים, הם כבר חיו כמה שנים ביחד. אמרתי לו, הם אמרו לי, דרך ההסתכלות במזוזות, שהבעיות שלכם בחיים זה בגלל שאסור לכהן וגרושה לחיות ביחד. איך שאני אומר את זה, הוא נהיה לבן כמו הקיר הזה. אמר לי, מה אתה אומר? לפני כמה חודשים הייתי במסדר זיהוי, ואני עומד עם עוד 10 אנשים, והבן אדם בא לאופנוע, מצביע עליי שאני גנבתי אופנוע. ולא גנבתי. כלומר, ראיתי שאני כאילו מסתמך. לפני חודש וחצי אני נכנס לחדר שינה חוץ מ... כן, סתם.
סתם המעלה.
לא, הם חיים ביחד, לא התחתנו. לפני חודש וחצי אני נכנס לחדר השינה, אני רואה שכתוב על הכרית של אשתי חוץ מכבודכם, אנא בחיבק, אני אוהב אותך, כלומר שכאילו היא הייתה עם ערבי. הוא אומר, ואני, יש לי עוד כל מיני דברים שאני כאילו חוויתי שזה, מה אני אמור לעשות, הוא אומר לי. אמרתי לו, הם אמרו שאתם לא יכולים לחיות ביחד. הוא אומר לי, קיבלת. והם נפרדו.
מה אתה אומר?
נמשם עליי שוב אחרי זה ערב?
כן, 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 כן.
אה, קיבלו את זה?
כן, קיבלו את זה.
הוא קיבל?
כן. תראו, אתם מבינים מה זה רוח הקודש? עוד סיפור על רוח הקודש ואחרי זה נחזור לעולם שלנו, בסדר?
תמשיך עם הרוח הקודש.
אנחנו נמצאים בשבעה, אנחנו נמצאים בשבעה של הרב מרדכי, חמי יושב, אני בכלל, כששמעתי שהרב אליהו נפטר, אז אני מרוב צער, אני יצאה לי שאגה כזאת, 3 ימים לא יכולתי לזוז.
וואו.
ממש, כאילו הרגשתי שנקרא לי משהו מעלה. וואו. עכשיו, אבא שלי, זכרונו לברכה, גם אבא שלי זכר צדיק לברכה, זה אותו שבוע. אבא שלי עוד שבוע, בכפתת בסיוון, לא אותה שנה, כלומר, שני ההורים שלי, לצורך העניין, מי שהביאני לעולם הזה, מי שהביאני לעולם הבא, נפטרו באותו שבוע. אבא שלי בכפתת, הרב אליהו בכפי. כששמעתי שהרב אליהו נפטר, פתאום הייתי בכלל בחספין, מה שסיפרתי לכם אתמול עם הסדנה הזאת, צעקתי, כאילו, אתה יודע, אנשים מתורבתים, משהו כאילו... ואז, אחרי כמה ימים, אשתי מתקשרת לרב שמואל. אמרתי לו, תשמע, רן נהיה חולה, הוא לא קם, וזה, אז הוא אומר לה, תגיד לו שיבוא לשיבה. אמרתי לה, אבל אני לא מסוגל לעמוד בזה שאני רחוק, איך אני אעמוד בזה שאני אהיה קרוב? כאילו זה יהיה... הוא אומר, לא, תדעו לה, שהוא יהיה קרוב, וישמע את הסיפורים וזה, ואת ה...
שתבוא לירושלים.
שאני אבוא לירושלים, וישב...
מחספן שתחזור.
וישב ליד חמי.
כאילו,
הוא יושב שבעה, ואני יושב לידו. אני, תראה, ככה עשיתי, באמת זה עזר לי. תראו איזה עומק של פסיכולוגיה. בקיצור, באתי אני יושב, נכנס בן אדם, אומר שלום, אני יכול לעשות קריאה? אמרו לו, תשמע, אתה לא בן או משהו, קורא במשפחה. הוא אומר, לא מעניין אותי. הוא אומר, הרב אליהו היה הרב שלי, פח, קוראה בצד שמאל. על כל הקרובים קוראים בצד ימין. חוץ מאבא ואמא, ואמא אדמה. כלומר, אם בגוש כתיף, היה מותר לקרוא תושבים בצד שמאל, כיוון שזה כמו אבא ואמא. בסדר? צד שמאל כנגד הלב, שאר קרובים בצד ימין. קוראה, נכנס עוד בן אדם, קוראה, כולם אומרים, הוא היה כמו אבא שלי. נכנס עוד בן אדם, חרוש קמטים, אומר, אני יכול לקרוא, אמרו לו, בוא, קוראה. מה אתה? הוא אומר, אני, היה לי כלב, יש לי כלב, אני שכן של הרב, כולם בשכונה שונאים אותי. כיוון שהכלב חיה רעה, ואומרים לו לגדל, וזה, אבל אני, מה, אין לי ילדים, זה. והרב אליהו זיהה שאני בודד, הוא היה יושב איתי כל יום, בין 10 ל-7 ל-7 על כוס תה, מכין לי כוס תה ומדבר איתי. נגמר זה, נכנס עוד בן אדם, אומר שלום, באתי לבקש סליחה. על מה באת לבקש סליחה? הוא אומר, הבן שלי משתתף כל שעה, הבן שלי לומד במצפה יריחו. מצפה יריחו זה ישיבה שלומדים את כל הש"ס. השתתפו בשיעור של הרב אליהו, כל התלמידים יושבים כאן מקדימה, והרב אליהו מדבר, אומר, כתוב בגמרא, כתוב בזה, והוא אומר את הגמרא, אבל הוא לא אומר את הציטוט המדויק. הבן חוזר הבית, אומר, אבא, לא יודע מה, הרב אליהו לא יודע מה, את הגמרא, למה הוא לא אומר? מה, הוא כנראה שהוא לא יודע, וזה. עובר שבוע, ככה אבא מספר, אני בשבעה, ואבא בא, אומר, באתי לבקש סליחה, למה? כי בשיעור שלאחר מכן, ישבו כולם, והבן הזה המזלזל ישב מאחור, מאחורי הרב אליהו, בסדר? ואז הרב אליהו אומר, כתוב בגמרא במסכת כתובות דף עין ב' עמוד ב', אתה שומע? ומסתובב לבן אדם הזה.
ידע.
לנער. בסדר? זה שמעתי במו אוזניי, שאבא בא להתנצל, אומר, לא זכיתי להתנצל בפני הרב אליהו, כי התביישתי. באתי לבקש מכם סליחה, בני המשפחה והבנים, שלא הבנו מי זה הרב מרדכי. בסדר? ועוד הרבה הרבה דברים. הוא יומיים לפני הגירוש מגוש קטיף, הוא אמר לי, התבטלה הגזרה. התקשרתי אליו בעצמי. בכלל, היה לנו קשר מיוחד. הייתי מתקשר, הוא היה עונה לי. עוזרים, עניינים, אישה, ילדים, זה, עונה לי. כל פעם שזה היה משהו כאילו כללי, באמת זה היה... טוב. בהמשך אני אספר עוד משהו אישי. אנחנו חוזרים ל... כן. כן, כן, כן. הרב אליהו היה אומר שהרב נעים גדול ממנו בקבלה. הוא היה חברותא של הרב עובדיה יוסף. וגם למד עם רב סלמן אליהו, וגם הקיצור.
הם לא יודעים שהם עשו כהן בכהן.
לא, הם היו...
לא, אבל יש הרבה אנשים כאן.
נכון, אבל...
שישראל...
או שלא יודעים.
או מתחתנים גם.
כן, זה הרי נורא.
לא טוב.
נכון, לפעמים הרבנות הראשית... לפעמים הרבנות הראשית...
למה הרבנות הראשית לא עומדת על זה?
אז היא עומדת על זה בדרך כלל. לפעמים מה שקורה, בגלל שהכהנים היום לא כולם מיוחסים, אז מתירים, כן.
מה, מתירים את הדברים האלה? הם לא בסדר.
כן, טוב, הלאה. מידות. בסדר, דברים שאנחנו יכולים להתחבר אליהם. דבר ראשון, הדבר, המידה הכי חשובה בחיים, זו...
ענווה.
ענווה. שומעים? ענווה, הדבר הכי חשוב בחיים. חסידות זה לא מידה.
לא שמחה.
מידת חסידות.
לא, ענב, לא ענווה.
כן. על צימוק. בקיצור... סיפור על הענווה של הרב אליהו. קודם כל, הוא תמיד היה, לאיפה שהוא לא היה הולך, אני חוויתי זה אפילו בעצמי. יום אחד הייתה הכנסת ספר תורה, הייתי ראש מכינה קדם צבאית, הזמנתי אותו, שיבוא לסיום של ה... כן, שיבוא להכנסת ספר תורה, שהייתה במכינה, בבית רימון. אז באתי אליו, הבאתי לו הזמנה. אמרתי לו, הרב, אני צריך שתבוא, וזה חשוב לי וזה. אמר, מחילה, אני לא יכול, שבוע אחרי, אחר כך אני הולך לבית מלון בכינר. עכשיו, מה זה בית מלון בכינר? הרבנית נמצאת במלון, אבל הרב, כל רבני הגולן וכל הזה בעצם יורדים לכינר, ותיקים, שאלות, אחרי זה, שאל את אבא שלך, הוא זוכר את זה טוב. כל הרבנים של הצפון מגיעים לכינר, הרב עסוק, אבל הרבנית כאילו יש לנופש.
אז הוא לא בנופש.
נכון, אבל הוא אומר, גם את זה אני לא יכול לעשות, כי זה... אמרתי לו, כאילו נגיד, ההכנסת ספר תורה הייתה נגיד בתדווה בסיוון, הוא אומר, אני בשבוע של קפה בסיוון, או מה שזה, אני
נמצא בטבריה,
אני לא יכול לבוא פעמיים.
אני לא יכול לבוא בטבריה.
אמרתי לו, טוב, אז מה אני אעשה? זה חבל מאוד הרב, אבל עשיתי לו פרצוף, תשעה באב, הורדתי דמעות וזה וזה. אז הוא אומר, בוא, 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 כאילו, שיחקתי אותה ככה, אז הלכתי ל... בוא, בוא, רבי רן, בוא, בוא. מה קרה? מה, נעשה וידאו, אני אעשה כאילו שאני איזה, ותראה לאנשים, יהיו שמחים. כאילו, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, אם אתה תגיע, אז יהיה משהו אחר לגמרי. אני חייב שאתה תבוא. אומרת אותו, בוא, בוא, חכה רגע, חכה. קרא לרבנית. קרא לרבנית. אומר, תראי... בואו נחלף, בואו נחליף, כאילו נעשה את ה... באותו שבוע, נחליף את התאריך. אמרתי לו, הרב, קבעתי, אמרתי לו, הוא אומר לה, תראי, אבירן עצוב. זה, תלמידים מכינה קדם צבאית, זה חשוב מאוד לשמח אותם, וזה, החליף את הכל.
בגללך?
כן.
עשית לו...
אני בנדיט, אני הקטן.
אתה לא בסדר.
אני לא בסדר.
לא בסדר.
אני לא בסדר, מי שמקליט, לא יודע איפה מי שמקליט. אני לא בסדר. בקיצור, הגיע הרב, אמרו לי, טוב, הוא יהיה אצלך 10 דקות, 15 דקות. אמרתי, חבר'ה, הוא יהיה שעה ושעתיים. נשאר שעתיים. הוא רקד עם החבר'ה. עד היום, זה היה בהתחלה, אז בית רימון, כל בית רימון היו 30 משפחות. לאירוע הזה, ליד צומת גולני, לאירוע הזה הגיעו 500 איש. זה היה כאילו פגז, רק מלשמוע שהרב אליהו מגיע וזה וזה. אנחנו צועדים עם הספר תורה, פתאום, ולא ראיתי שהוא לא מגיע בהתחלה, אבל היה צריך להתחיל, פתאום הרב אליהו מגיע, יוצא עם הג'ובה שלו, זה ממש הוד קדומים, הוד קדומים, כמו לראות את משה רבנו. כל הכבודה עוצרת, ממש, אתה, זה, אני מספר לכם על זה, זה משהו. כולם ניגשים אליו, נשקים לו את הידיים, את הגלימה, הולכים אחריו. גם כאילו האנשים הכי רחוקים, היו שם קיבוצניקס כאלה שבחיים לא ראו רב. ואם ראו רב, זה, עשו לו מה שעשו לו. וזה, פתאום רואים איזה איש אמת כזה, בסדר? אז הענווה הגדולה שלו, כלומר, ברגע שהוא מזהה איזה צורך, ענווה. מה עוד? שומר על הפה שלו. בחיים לא היית שומע אותו מדבר לשון הרע. אנשים פגעו בו. זה קצת מזכיר את הרב קוק. שדעים שהרב קוק הרי שהיה עובר במאה שערים, היו שופכים עליו מי ביוב. אחינו החרדים.
אז למה הוא הלך לשם?
כי הוא אמר, אני לא משנה, אני... לא, הוא לא הלך כדי שישפכו עליו, אבל הוא היה רב ראשי. והם ביזו אותו, והוא היה שותק. איך אומרת הגמרא במסכת שבת? הנלווים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. ככה היה מתנהג הרב קוק, וגם הרב מרדכי אליהו. בסדר? שומר על הפה שלו. דבר שלישי, צניעות. אנחנו מדברים על מידות בכוונה, על מידות שאנחנו יכולים גם לרכוש אותן לעצמנו. גם צניעות במראה, אבל גם צניעות בהחצנה. היה לו כוחות על. כוחות על, היה יכול להפוך בן אדם שהיה מקפיד עליו, אני אומר לכם, היה יכול להפוך אותו לגן של עצמות. היה יכול להרוג בן אדם בהבל פיו. ככה אני אומר לכם, אני יודע את זה.
אבל לא היה עושה דברים
כאלה. הוא לא היה
עושה. הוא הרג את זה.
לא היה עושה את זה בחיים. בחיים לא יקפיד על בן אדם. ועוד דברים עזועים.
אין לך חד לשאול מכל דבר כזה שהוא אומר על יהודי ופתאום
לא,
מת למחרת.
לא,
כן, אה, יש נכון. רבנים שקללו.
נכון, הרי
יש
כתוב.
יש רבנים שקללו.
נכון, כתוב, היזהרו, היזהרו בתלמידי רחמים שהקיצתם הקיצת נחש, הקשתם נחש, הקיצתם הקיצת עקרב, נכון? נכון? אבל הוא תמיד היה מודע לכוח שם. אבא בסלי, היה קשר מאוד מיוחד ביניהם, הוא נתן לו את כוח התפילה לרב אליהו. רב מרדכי אליהו נתן לו את כוח התפילה. כמו שבבא סאלי היה אומר משהו וזה מתקיים, כך הרב אליהו אומר משהו וזה מתקיים. דוגמה, יום אחד נוחתים שני הורים, אומרים, הבת שלנו, אתם יודעים שילדים על גיל 9, אין להם פרספקטיבה. כאילו הם לא משערים נכון מרחקים מעבר חצייה. היא ראתה בריכת שחייה, והייתה שם שלולית למטה, ולא היה באמת מים עמוקים. והיא קפצה ראש, ילדה קטנה. באים לרב אליהו, אומרים לו, הבת שלנו מאושפזת, כנראה...
הלכה.
הרב אליהו אומר לה, טוב, תבורך. אז הרבנית חזרה, אומרת לו, לא, 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 לא. צריך פה ברכה טורבו. צריך ברכה, כאילו, טורבו, כאילו משהו זה. אז הוא אומר לה, תגידי, נשאר לנו שמן מהחנוכיה? היא אומרת לו, כן, היא אומרת, תביא את השמן. כתוב, מנותר קנקנים, נעשה נס לשושנים.
נכון.
אמר להורים, קחו את השמן, תמרחו על הילדה, תוך 24 שעות היא רוקדת.
וואי,
וכך היה.
מה?
וכך היה.
היה אמיתי?
כן. אתם מבינים? הבנתם? טוב, הלאה, טוב. שמה? שמה?
זה ודאי.
ודאי. ודאי, כן, ודאי. טוב. כמובן, שמירת העיניים שלו, אנשים אמרו, תגיד, מה, הרב אליהו היה מקבל נשים? לרב אליהו היה לו איזה מספר 10 או משהו כזה, הוא היה לוקח שני מספרים פחות. מתי נודע לי את זה? שהיינו באיזשהו, לא משנה, היינו באיזשהו כינוס מסוים וזה וזה, ואז הוא אמר, טוב, תביא לי את המשקפיים השניות. זה היה כנס של נשים, בניין שלם או משהו כזה, תביאו לי את המשקפיים השניות. אני רואה, לא אני, אבל מישהו שם הזה, שיש הפרש של שתי מספרים. יש משקפיים שהוא קורא בהם, ויש משקפיים שהוא הולך איתם, הוא לא יודע אם יש לו נשים, גברים, הוא מדבר.
אדם.
כן? שמירת העיניים, אנחנו יודעים שזו המנורה הטהורה, יש לנו שבעה קנים, שתי אוזניים, שני עיניים, שני נחיריים בפה, שבעה קנים, אדם צריך לשמור על המנורה הטהורה. אם הוא שומר על המנורה הטהורה, הוא יכול לראות דברים שאנחנו לא רואים. נכון? כי מי רואה? הנשמה היא זו שרואה. נכון?
אבל יש שש.
שני אוזניים.
שני
עיניים. שני נחיריים ופה אחד.
שני נחיריים.
כן. בסדר? זה נקרא מנורה התורה. מי שמקדש את האיברים שלו, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, הוא רואה דברים שאנחנו לא רואים. והוא היה רואה דברים שאנחנו לא רואים. כמו שבבא סאלי היה רואה, כמו שאחרים. בסדר? טוב. אז זה דברים שאנחנו גם כן יכולים להגיע אליהם. צניעות, שמירת הפה, שמירת העיניים, ולהיות בענווה. טוב, אני ממשיך. כל גדולי הדור הקודם, הוא היה קשור איתם. בין בפשט, בין בדרש, בין ברמז, בין בסוד. החזון איש, כן? היה מחבב את הרב אליהו מאוד 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 מאוד. הבבא סאלי, כמו שהזכרתי מקודם, שמתי שהרב אליהו נכנס אליו פעם ראשונה, הבבא סאלי קם. הרב אליהו היה בן 20 ומשהו. בן 20 ומשהו, בגיל שלכם. הבבא סאלי קם, היה מעורר כבר. הוא לא, רבנו, למה אתה קם? הוא אומר, זה צדיק יסוד עולם. על הרב אליהו. בסדר? אז אני אומר, גם האנשים שהוא למד בהם, הוא היה מעתיק שמועה. מה זה מעתיק שמועה? כמו שכתוב על אלישה, שגדול שימושה יותר מלימודה, הרב אליהו פשוט היה אצל כל גדולי העולם של הדור הקודם, הרבי מלובביץ', בסדר? מי היה המספיד היחידי בלוויה של הרבי מלובביץ'? הרב מרדכי אליהו. אף אחד לא העיז לדבר. הוא דיבר. מי התעסק עם התארה של בבא סאלי? בבא סאלי אמר, רק הרב מרדכי אליהו התעסק עם התארה שלו. בסדר? וכמה זה הדרך? עם התארה. לפני שבן אדם קוברים אותו, עושים לו תארה.
שוטפים אותו.
מקים אותו. כן, אז עושים...
עושים לו חוק.
ממש כל גדולי העולם אמרו, אנחנו רוצים שרק הרב אליהו. ופשוט הוא היה מגיע, פתאום היו אומרים, מה, לא ידענו שהם כל כך מחוברים. הם היו כותבים בצבאות שלהם, אנחנו רוצים שרק הרב אליהו יתעסק איתנו ב... אתם מבינים? כאילו... טוב. הלאה. הרב אליהו, בסדר, זה טוב לכם ככה? הדאגה שלו, או הייתי קורא לזה הכלליות, בסדר? כלליות. שני דברים מרכזיים גמרו את הרב אליהו. אחד, זה הרצח של שמונת הילדים הנערים במרכז הרב וחורבן גוש קטיף. מרכז הרב שהיה לפני... היה פיגוע. כן, היה פיגוע
מרכז הרב.
הרב אליהו, הרב אליהו, כן. הרב אליהו, הוא ראה בעיני רוחו, אני לא זוכר. הוא ראה בעיני רוחו שיכול לקרות משהו במרכז הרב. סיפר לי את זה. ואז הם עשו כינוס בכותל המערבי. הרב אליהו אמר, חייבים לעשות תפילה בכותל המערבי. ואז זו הייתה הסיבה שהאולם המרכזי של מרכז הרב היה ריק מאנשים. התכנון של המחבלים היה להרוג עשרות. אחרי שהם ראו שהאולם ריק, הם רצו לספרייה, ושם הם הרגו ישלצניקים, חבר'ה מהישיבה התיכונית. לא מהישיבה הגבוהה. זאת אומרת, הרב אליהו הציל את אנשי מרכז הרב.
מה, הציל אותם?
כן, לפני כן. ואז, בסופו של דבר שנהרגו שמונה, זה שמה, ממש שבר את ליבו, הוא כאילו, הייתה לו איזו הלקאה עצמית, הוא אומר, וואו, אולי יכולתי לחשוב גם עליהם. כן, זה אחד. דבר שני, כמובן, גוש קטיף. במסגרת ההנהגות שלו, הרב אליהו, במשך 70 שנה, אולי אפילו יותר, היה אומר תיקון חצות ותפילת ותיקין. בסדר? כלומר, תיקון חצות בלילה, תפילת ותיקין לפעמים אין כמעט זמן ביניהם. שעתיים, שלוש, הוא היה לובש סק, יושב למרגלות הדלת, בוכה, שם את הדמעות שלו בכוס ושותה אותם כדי להרגיש את המרירות. את המהירות של חורבן בית המקדש. כל לילה, לא פעם בשנה, לא רק בתשעה באב. כל לילה, כל לילה, אשתו לא ידעה מזה. יום אחד שהיא קמה, היא רואה אותו יושב יד הזה. אומרת לו, מה זה? הוא אומר, והוא לובש שק, ככה המקובלים עושים, לובשים שק. ככה הוא עושה כל לילה. ואז שגוש קטיף היה, הוא לא הלך להתפלל תפילת ותיקין, נשאר בחדר שלו כדי להתפלל כל היום, ויומיים לפני חורבן גוש קטיף, הוא אמר לי, נגזרה הגזרה. אני כבר לא יכול. כן, שחייקתי לה, הוא אומר, אני לא יכול, זה גדול ממני. אם היו מצטרפים אליי, יכולנו אולי לבטא את הגזרה, אבל אני לא יכול. כך, כך הוא חי. זה מין כלליות כזאת. שהיה אנשים עומדים בקבלת קהל, אם יש חייל או חתן, כל השאר חייבים לזוז, החייל ראשון. החייל, קצין, כן, גבר רב, יכול לספר לכם הרבה, הוא היה סגן אלוף, הוא היה בא לשאול אותו שאלות, הרב היה עוצר את התפילה, ניגש, לפעמים זה היו שאלות קריטיות. זה אומר לו הוראות, נותן לו זה, אם מדובר בחתן, פותח את הדלת, חתן קודם לכולם, חתן הוא מלך, בסדר? הכל, כל מיני תחושות כלליות כאלה. הוא היה עושה ימי עיון לכל רבני ההתיישבות, הוא היה תומך בגוש קטיף, נוסע לשם.
הוא
נשבר לו הלב.
מה שהלב נשבר.
כן, בהסכמי אוסלו, אני הייתי, טלפון מביבי. טלפון מביבי, אני נמצא בזה. הוא אומר, תגידו לו שאני לא רוצה לקבל אותו. לא מוכן לקבל אותו. אמרו לו, הרב, ביבי, זה... לא, קוצר, נשמע ממנו. מה, זה של אמא שלו? מה זה הדבר הזה? מה פתאום הוא מוכר חבל הארץ? זאת אומרת, שהיה לו משהו שהוא... זה לא עניין אישי, כמו שאמרתי, ברמה אישית.
אה, הוא תמך. הוא תמך בהצבעה. בהצבעה בכנסת.
כן, שביבי החליט...
הצביע, הצביע. כן.
אז הרב אליהו אמר, בשום פנים ואופן, אני לא מוכן לקבל אותו. בסדר? זאת אומרת, שהיה מדובר בדברים כלליים, הוא לא היה מוכן לקבל את זה. זה... הוא הרגיש שהוא צריך להילחם על זה. כל עוד זה לא עניין אישי. דרך אגב, גם הרב שמואל אליהו הוא כזה. אתה יודע שהרב אליהו, הרב שמואל הוא צמחוני. הוא צמחוני, הוא לא בן אדם שאוכל בשר. באופי שלו הוא עדין נפש. אבל מתי שמדובר על דברים כלליים, הוא נועז, הוא עומד בפרץ. טוב. עוד המון דברים כלליים. עכשיו, שיטת החינוך שלו. גם דבר שאנחנו יכולים ללמוד. בחיים הוא לא אמר לא. אין כזה דבר להגיד לא. אין כזה דבר להיכנס בבן אדם. אם אני רוצה להעיר משהו, אני אומר אותו בצורה סיפורלית. מה היה עושה רבי אליהו? היה מספר סיפור. אני רוצה להעיר לך על משהו, אני לא אומר לך משהו, ההקלטה וזה הוא רוצה שנקליט, זה... אה, זה פה. הוא אומר, הוא לא אומר לבן אדם, זה בא בצורה עקיפה, הוא מספר איזשהו סיפור, אחרי שאתה כבר הולך, כמו שמשה רבנו, נכון? בהתחלת ספר דברים, הוא אומר, אחיתופל, וזה נכון איך אומר רשי, הוא לא אמר להם את ההערה, הוא אומר להם שמות של מקומות, ואז עם ישראל קולט, נכון, היינו לא בסדר שמה, וזה, נכון? אין לובן ואין תופל. מכירים את הרשי הזה, נכון? אותו דבר גם הרב אליהו. בחיים לא יבוא, יגיד לבן אדם, אתה לא בסדר. יספר לו סיפור, ואז מהסיפור הזה הוא יבין, כבר שהרב אליהו כבר לא נמצא.
שהוא לא היה בסדר.
כי שהוא לא היה בסדר.
הוא לא, הוא מסובב בזה.
כן, כדי שבא לתוכחה, בא לבן אדם שם, לא יתבייש. בסדר? גם ככה, כמו שהרב קוק אומר. זה ייסורי גיהנום, בן אדם גם ככה מיושם מתי שהוא עושה עבירה. זה אחד. תמיד הוא מעצים, אם יש מרא דאתרא, הוא בא, לא משנה מי זה. נגיד שהוא יבוא לפה, הוא אומר, הרב ביגון, הצדיק, זה... אז בסדר, הרב ביגון כמו מנח. יום אחד הוא בא למכינה, מתי שסיפרתי את זה, אני יושב, יש לי סרטון כזה, הוא אומר, רבותיי, הרב רן בן משה, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. אמרתי לו, הרב, רבנו בחינת, תפסיק. מה אתה אומר עליי כל מיני דברים? זה לא נכון, מה זה? אז הוא אומר לי, הוא אומר לי, קודם כל אני מברך אותך, שהכל יהיה נכון. דבר שני, אתה יודע, מתי שאני הולך, אז התלמידים אומרים, אם הרב אליהו עמד על הרב שלנו כאלה דברים, כמה אנחנו צריכים לכבד את הרב שלנו. כמה אנחנו צריכים לכבד את המרא דאתרא, אתם מבינים? גאוניות, פשטות בגאונות. בסדר? תמיד מעצים את המרא דאתרא. הוא היה בונה את התלמידי חכמים. זאת אומרת, אם היית בא, שימשתי אותו בכל מיני עניינים, מראות, לא משנה, כל מיני דברים בהלכה, שלומדים אותם בתור רב, בסדר? אז הוא היה תמיד יושב, מה אתה אומר? מה אתה אומר? כלומר, לראות שאנחנו לאט לאט לומדים, לא הכל בכפית של כסף או זהב, אלא מתרגל אותך. גם תלמידי חכמים. טוב, שקידה עצומה. היה לרב אליהו, היה לו אוטו כזה, ביויק כזה, אחרי זה וולבו, כי היה לו כאבי גב, לא משנה. מאחור יש מנורה, שס, כל הדרך הוא לומד. בסדר? בטיסות שהיו לו, הוא היה גומר גמרות שלמות. כן, תוך כמה שעות, גומר בבת העתיק, סיום, טק, 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 סיום. השם יעזור. אני ראיתי את זה במו עיניי. לפני חודש הייתי אצל הרב איידליס. שמעתם על הרב איידליס?
לא.
הרב איידליס מתל אביב, הוא מקובל גדול מאוד, צדיק גדול. איכשהו הוא יבין שאנחנו קרובים. הייתי אני ואשתי. אתה נכנס, אתה יכול לתת אצלו 10 דקות גג. רק שמע שאנחנו קרובים, ישב איתנו 40 דקות. הוא אומר, הרב אליהו הוא דוד שלך. חכם סלמן הוא סבא שלך. מה את באה לפה? הוא קם, נותן לי נשיקה, נשק לי את היד. אמרתי לו, מספיק, מה זה? הרב אליהו, הוא אומר, אני הייתי בן 16, ככה הרב איידליס מספר. הייתי בן 16, אני חסיד גור, הקולה שלהם היה מול הרב אליהו. הוא אומר, היינו מחכים, אותה הרב אליהו יצא בבית הכנסת, נוכל לשאול אותו שאלות ולראות את זיו פניו. הוא אומר, מתי התבדלתי לגדלות שלו? עכשיו הרב איידליס, שתבינו, כל דבר שהוא לומד, הוא זוכר. משהו פלא. אדם שחי איתנו, כן? אדם בן 50 אולי.
איפה בתל אביב?
בתל אביב, בבית כנסת של הרב גורן. בבית כנסת של הרב גורן, יש בבית כנסת של הרב גורן, חוב ומשהו כזה, לא יודע, אבו עגלה, משהו כזה, לא, משהו כזה. לא משנה, בכל מקרה, הוא אומר לי, והוא אומר לי, מתי התוודעתי לגדלות של הרב אליהו, חוץ מהמידות וזה וזה. אומר, יום אחד היינו בשיעור, הרב אומר, כתוב ברמב״ם. אז מישהו חצוף אחד אומר לו, הרב, זה לא כתוב ברמב״ם. אומר, תביא את הרמב״ם. אומר, לך תעזה, תביא את הרמב״ם. אומר לו, תפתח. הוא פותח. הרב אליהו, בלי ספר, כן? אומר לו את הרמב״ם. אומר, טוב, תשים את העץ בכסף משנה. כסף משנה זה פירוש של רבי יוסף קארו על הרמב״ם. תשים את... הוא לא ידע מה תהיה השאלה. הוא אומר, תשים את האצבע, והרב אליהו אומר לו בעל פה את הכסף משנה. אומר לי הרב איידליס, מילא לדעת את הרמב״ם בעל פה, זה גדלות עצומה. לדעת את כל הכסף משנה בעל פה, זה... הרב אליהו היה גומר כל חודש את כל השולחן ערוך. בסדר? טוב, הלאה. זוגיות. יש כוחות? זוגיות. ואחרי זה אספר לכם סיפור הסיסי ככה. זוגיות, חשוב, לא? הרב אליהו, תמיד בבית, יש מסיבת מרעים, יש כיסא ריק. גם לאליהו נביא, אבל בעיקר לאשתו. הרבנית, הרבנית, מדבר עליהם לגוף שלישי. הרבנית, 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 כבר, זה היה פלא הדבר. היא חיה, כן? הרבנית צידיה חנה, בת אביגיל, שקודם ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה. תמיד נועץ ברבנית. עכשיו, כמה סיפורים שהוא סיפר לי בעצמו. יום אחד, בתור רב ראשי, יש תקסים, התקסים מתוזמנים. כן, אז הרב שמואל סיפר לי זה, אתה נכון? אז הרב אליהו יורד. עכשיו הרבנית, מסכנה, היא הייתה יורדת את הליאת. אז עכשיו כל החבר'ה עובדים עם הזה, אני יודע, באנגליה, עם הפומפונים האלה וכל הזה. בקיצור, התזמון אומר לו, כבוד הרב, בכבוד, מה בכבוד? יש פה רבנית. צריך לחכות לה. לא מעניין אותו כלום. לא תתקסים ולא מעניין. קודם כל הרבנית. שהוא היה חולה, יש לי את הספר הזה עם פתקים. הוא כותב פתק, הוא על ערש דווי. כן, הולך למות. הוא אומר, היום יום הולדת של אשתי, תקנו לבוסם. כל שנה מושיב את כל הנכדים, וכותב למגילה, לוקח שני גזרי עץ, מחבר ניירות, עושה מגילה, ואומר, עכשיו אני רוצה להגיד כל מיני מחמאות לסבתא. כל הנכדים יושבים, הוא מחמיא לרבנית, את תמכת בי, ואת אישה כשרה, ואת אשת... ממש ככה, זה פשוט היה פלא, כאילו איכשהו מייקר אותה ומכבד אותה. הייתי כמה פעמים, שהוא כבר ענה לנו תשובה, כן, היא גם הייתה אוהבת לי ככה להיות מעורבת בזה, הוא הראה כי היא מרוקאית. אז אוקיי, כמו שצריך, אש, אש. נגיד איזה, כבר הוא אמר לנו את התשובה. פתאום הוא אומר, רבנית, הרבנית, בואי, בואי, אושרה קוראת לך, אושרה אשתי. אושרה קוראת לך. אשתי הייתה בת בית אצל הרב. הוא היה עושה לה חביתות עם שם השם המפורש. בלי בצים, כאילו, יוד קי וב קי, פאק, חביתת עין. עם ירקות, בלי ירקות. בקיצור, הוא ממש היה דוד, דוד שלה. דוד. היום הולדת שלה היה, הייתה לה בת מצווה והתכנסו בט"ו בשבט. התכנסו בט"ו בשבט, ומרוב שהתלהבו, שהרב נעים הגיע והרב מרדכי הגיעו לבית של חמי, שכחו את הבת מצווה כאילו. לא התייחסו. פתאום אב אליהו, היא מספרת, היא הייתה נבוכה. בת 12 אמר לה, ראש רמה שלומך? אז היא אומרת לו, בסדר הרב. אומר, זה הבת מצווה שלך, לא? אז היא אומרת לו, כן, אבל לא חשוב. קם, אומר, רבותיי, היום זה הבת מצווה של אושרה, אנחנו רוצים לשמוע אותה. קיצור, הוא אומר, הוא העמיד אותי על הרגליים. ביקש ממני שאני אדבר, היא אומרת, כל הבת מצווה תפסה פוזיציה אחרת בגלל שהרב אליהו ייקר אותי. אתם מבינים? זה גם גדלות עצומה, איך בן אדם ענק, קטון כגדול, אין מסו פנים. מה עוד? מחכה בתקסים, כיסא ריק, תמיד נועץ גם בה, תקנו לבוסם, יפה מאוד. יום הולדת מגילה כתבתי, הלאה. סיפור אישי. חלק מהאנשים סיפרתי אותו, אני אספר את זה בקצרה. אני הייתי רב מושב בגיל 28, למדתי פה, למדתי כחודש במכון מאיר, הכרתי את הרב בן יעקב, אמר לי, שמע, עזוב, תבוא למכון מאיר, יש לך אותי רק פעם בשבוע, לא נעיק עליך, ככה הוא אמר, צחק על עצמו. וזה, למדתי שם רבנות, הלכתי להיות רב מושב. לטקס הרבנות מושב, הוא הגיע בעצמו. עכשיו, זה לא דבר מצוי, כי לרב אליהו מטריח את עצמו, שעתיים במשהו, נתיב השערה זה ליד הגבול, ליד נהריה. מביא לי תלית חדשה, אומר, תברך עליה שהחיינו בשמחה וטוב לבב. ברכתי שהחיינו, הלך, חנך איתנו מקווה חדש, שהרב הקודם בנה, אבל אני כאילו גזרתי את הסרט, אז כאילו, אני עשיתי את הכל. אבל אמרתי לחבר, זה לא אני, זה הרב הקודם. טוב. ואז הוא אומר לי, אני מברך אותך, לפני כל הקהל, באו, היו איזה 400 אנשים, כאילו כל הקהל הגיע כאילו להכתרת הרב שלי, כאילו. ואז הוא אומר, אני מברך אותך בברכה המשולשת בתורה. שמחתי ברכת כהנים, ברכה השם וישמעך, נכון? ברכה משולשת חסד, אתה יודע? קיר, יפה. אחרי זה אמרתי לו, הרב, אם יש לך זמן, אתה יכול לבוא גם אליי הביתה, לקבוע מזוזה? אמר, כן, אבל לא. כאילו שיש לו את כל הזמן שבאה. בשביל החצוף, רם בן משה. בא אלינו הביתה, קובע את המזוזה.
לקרוא המשפחה שלו.
קובע המזוזה, אומר לי עוד פעם, אני אברך אותך בברכה המשולשת בתורה. אמרתי, מעניין, מה זה, מה?
מה
קרה פעמיים? מה פעמיים וזה? עוברים כמה ימים, אני רואה שאשתי מתחילה להקיא. אבל מקיאה פי שלוש. מה התברר? שהיא נפקדה. נפקדה, שהיא בהיריון. הולכים לרופא, אומר, שבו, שבו רגע, שבו. רופא במעלות, יש מקום שנקרא יפה נוף, איזה שכונה. פעם ראשונה הוא רואה כזה דבר, הוא אומר, תראו רק שנייה.
אבל לא יכול להיות
ש... יש לי בשורה טובה ובשורה רעה. בשורה טובה, קרה לכם משהו שקורה אחת לשתי מיליון, יש לכם שלישייה, זהה, בתוך הבטן, וזה מהיריון טבעי. כל מה שאתם מכירים בחיים שלכם, שלישיות רביעיות, זה מבחנה. מבחנה, כדורים, עניינים. יש לכם שלישייה, אתה טבעי? אתה זה אבל? אתה לא זה. נו, וזה אותו אחד, אותו מין? לא, אנחנו מדברים על אותו זהה. נו, אז זה לא זה. אז יפה, אל תשבור לי תמיד. בקיצור, אנחנו מדברים על אנשים, על שלישייה, שהם נראות אותו דבר, והם אותו מגדר, כלומר, לא שתי בנים ובת או זה, שלוש בנות או שלושה בנים, נראים אותו דבר, חושבים אותו דבר, עושים אותו דבר, זה קורה אחת לשתי מיליון. טוב? אומר לי, תגיד לי, מה זה הדבר הזה? מאיפה באתם? אמרתי לו, אנחנו באנו, אני בזה, אני רב של רב חדש וזה. טוב, זה הבשורה הטובה. הבשורה הרעה, שכל שליה צריך, אם יש כמה ילדים בתוך השליה, צריך שתהיינה שתי מחיצות. יש לכם רק מחיצה אחת, הן עלולות למות ממחלה שנקראת TTS, כלומר, הן ניזונות באותו מחסן, אחת עלולה למות מעודף, אחת עלולה למות מחוסר. צריך שתהיינה שתי מחיצות? בעוד כן. אם הם יזדהמו, הם יזדהמו את השלישית ואשתך תמות. כך אומר לי הרופא. טוב, יצאנו משם. אמרתי, בשביל מה הרב אליהו דוד שלך? קשרתי אליה, אמרתי לו, הרב. אמרתי, שלום, כן, מה שלומכם? אמרתי לו, הרב. היינו אצל הרופא, אמרנו שיש לנו שלישי, אמרתי, אני יודע. אמרתי, בסדר, הרב יודע, אבל אמרו לנו גם שהם ימותו, ושאשתי או שרק. מילא אשתי, אבל זה אחרית שלך. הוא אומר, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר. עכשיו, הרופאים, 7.5 חודשים, 7.5 חודשים של ניסיון באמונה, אשתי בשמירת היריון, הרב אליהו אומר לי, תעשה חיג'י. חיג'י, בעיראקית, זה תעשה עילה. תספר להם, צובב אותם, אל תגלה להם שאשתך בהיריון עם שלישייה. לקהל שלך. כי אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. אל תגיד כלום.
חשוב לדבר.
ואני אלווה אותך. ככה הוא אומר לי בטלפון. כל פעם, הוא אומר, בהתחלה יש שמירת היריון בבית, אחרי זה אצל ההורים שלה בירושלים, אחרי זה בבית חולים, כל פעם שאשתך מודגת, אנחנו אומרים תהילים ביחד. וככה עשינו. 7.5 חודשים. הייתי נוסע שבתות לבד למושב נתיב השיירה, עושה שבת לבד, קורא להם בתורה, שיעורים, דרשות. יש לי שני ילדים, ילדה בת 3, ילד בן 2 ואישה בהיריון שעלתה 17 קילו, אשתי לא ענקית, ניתה בומבילית כזאת, כל הבטן שאני מסכים. והרופאים אומרים, אם הם יחיו, הם יהיו מוטציות. 8 עיניים, 10 ידיים, הן מפגרות, השם ישמור. הרב אליהו אומר לי, תקשיבו טוב, זה דבר כזה עוד לא שמעתם בחיים. הן תהיינה בריאות, הן יתחתנו בסמיכות, והן תהיינה פוריות.
3 בנות?
סל השלום, כן. אבל אתה חייב לעשות ניתוח קיסרי פרטי. אמרתי לרבנו, אין לי גרוש, אין לי כסף. אומר, אני אממן לך את זה. אני בא, אני מדלג לכם את כל הניסיונות, 7.5 חודשים. אני נמצא בחדר לידה בהדסה עין כרם.
הדסה עין כרם?
כן. 15 אנשים מסביב לאשתי.
15
רופאים. 3 רופאים, 2 מרדימים, 3 אסיסטנטים, רופאי ילדים, קיצור עניינים פה שם. ואשתי נכנסת לניתוח כמו חנות של יודאיקה. היה לה את הכיסוי טלית של הרב אליהו, שעון של רבי שמעון הצדיק, קמיה של הרב שבא בסלי, חנות של יודאיקה. אומר לה המנתח, גברת, אי אפשר להיכנס ככה, זה לא סטרילי. אומרת לו, או ככה, או אל תנתח. אומרת, טוב, בסדר, תיכנסי. נכנסת, אני רואה אותה שוכבת על שולחן, אני נכנס מפה, יש לה מחיצה, היא לא רואה את הפלג בגוף התחתון, וגם אני לא רואה, אבל היא שומעת, היא בהכרה, יש לה אפידורל. צמדת לי ככה, אומרת לי, רק תקרא תהילים. כן, 7.5 חודשים שהרופאים אומרים לנו, הם לא יהיו בריאות, יקרה ככה, והרב אליה אומר, חבר'ה, אני שולח אתכם לאולטרסאונד, שכחתי לספר דבר חשוב, שולח אתכם לאולטרסאונד, תבואו אליי אחרי האולטרסאונד, אני מקצר את הזה, האולטרסאונדר בודק, אומר, כרגע הכל בסדר, אני לא יכול להבטיח כלום, אני כותב לכם את זה פה על המחשב, תנו את זה לרב אליהו. עכשיו הרב אליהו לא יודע אנגלית, לא יודע אנגלית, אני מביא את הדפים לרב אליהו, הוא משחק אותה כאילו קורא. שם את הדפים, עוצם את העיניים, רק אני ואשתי יושבים ובוכים. או שאני מאבד את 3 ילדיי ואשתי, או שזה. עוצם את העיניים 2-3 דקות, לפי דעתי הוא עשה עליית נשמה. פותח את העיניים ואומר לי ככה, אנוכי ערבנו, מידי תבקשנו. אל תדאג, לא יהיה להם שום דבר, לך הביתה. טוב, עכשיו אני מגיע לניתוח, בסדר? הוא אמר לי בניתוח לעשות ניתוח פרטי. אם זה לא היה ניתוח פרטי, לא הייתי יושב פה היום בתור איזה. ניתוח פרטי, אחת השיליות הייתה למעלה. בבתי חולים אוניברסיטאיים יש הרבה אסיסטנטים. כאילו חבר'ה שמתלמדים. ברגע שיש עלייה למעלה, זה דבר שהוא מאוד מאוד מלחיץ. ואז היה יכול להיווצר איזשהו זיהום וזה. למזלנו, בגלל שהרב גם את זה ראה בעיני רוחו, היו רופאים מומחים, חתכו מהר, אני מחכה ליד הראש, אומר תהילים, פתאום, תקיר! אחרי דקה, תקיר! אחרי שתי דקות, תקיר! שלושת הבנות, ישר שמים אותם באקווריומים, 10 אצבעות, 2 אוזניים, 2 עיניים, כל
הדברים. משקל קטן.
משקל קטן, אמנם, הם היו בפגיע.
משקל קטן.
בריאות לחלוטין. שנינו שואגים, באו אתה השינו, כאילו ירשיך, יענו, וקיימנו, והגיענו לזמן הזה. והם מתרגשים, ממש בכי, וזה קיצור. זה לפני 26 שנים. כן? ברוך השם, שלושתם התחתנו.
הנה, כמו שהוא אמר.
הם שלושתן אברכיות, אחת ביצהר, אחת במלאכי השלום, מי שמכיר, ואחת ברמת השרון. הם ברוך השם פוריות. אחת יש לה 4 ילדים, אחת יש לה 3 ילדים, והיא בהיריון, ושניים מתוכם תאומים. אמרו לנו שזה גנטי, כך שאנחנו כאילו פופקורן, כאילו. בסדר? והשלישית גם כן יש לה ברוך השם, גם כמה, יש 3 ילדים, וקוראים להם אמונה. אמונה זה אמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה חכמה. השנייה צופיה זה הציפייה, והשלישית פדות רחל, פדות זה הצלה, ורחל זה אחות של חמי ושל הרב אליהו, שלא היו לה ילדים. אז כמחווה, זהו, ברוך השם, יש בריאות ושלום. בסדר, זה הסיפור האישי שלי? כן. איך? כן, תוך שנה וחצי.
מה שהוא אמר, כאילו נביא אמר לך.
מה שהוא אמר, התקיים בנו.
בסדר?
ברוך תהיה. אנחנו ממשיכים, יש לכם עוד כוחות? יאללה.
אמונה בהשם ו...
מה? ואמונת חכמים. טוב.
כאילו אמונה ש...
סיפרתי לכם פעם, שאלתי את הרב אליהו, מה הקריטריון לצדיק? אמרתי לכם, אני חושב, 5 קריטריונים, נכון? זכם אולי? אמרתי, מה קריטריון? איך אני בוחר צדיק? אמר לי, תקשיב טוב, שמור על זה כל החיים. קריטריון ראשון, שמחה. קריטריון שני, ענווה. קריטריון שלישי, אהבה בלתי מסויגת לעם ישראל. אין אדם שאתה לא אוהב אותו. ההוא שמאלני, ההוא קפלניסט, ההוא זה. כולם אוהבים. קריטריון רביעי, היכולת לקבל ביקורת. קריטריון חמישי, לא לגוע בכסף. שם נופלים רוב הרבנים. וככה זה התקיים. כלומר, שמחה, ענווה, אהבה בלתי מסויגת, יכולת לקבל ביקורת, ולא לגוע בכסף. שמעת את זה טוב, רפאל? ראיתי שבאחרון אתה כאילו סוגר מדפים. אמרת, וואלה, כאילו סגרתי 4 פינות. הלאה, טוב. עוד כמה דברים. תראו. הנהגות, הוא לא היה אוכל מחוץ לבית שלו. והוא לא היה אוכל שחיטה, לא בקטע הרע, כאילו. היה לו שוחט משלו. השוחט שלו מתפלל בתימנים, עכשיו מעל איפה שאני עתיד לגור, קוראים לו הרב גיאט. אתם מכירים? מכיר? השוחט גיאט, הוא צדיק כזה. צריך להיות היום בן 70. שמע? יכול להיות שהוא גם ספר סתם, כן. הוא פה... יפה. הוא היה, הרב אליהו היה מתנהג על פי הקבלה ועל פי חסידות. למשל, אישה, הגלימה שלו, שמתם לב, הגלימה שלו היא מכסף. כל הרבנים הראשיים, הגלימה שלו מזהב. למה? כי על פי הקבלה, זהב זה דין, וכסף זה רחמים. הוא אמר, אני לא רוצה למשוך דינים עליי. הוא לבש כסף. יש לי בארנק שלי,
בעצמה, היית בצבע
כחול
כהה, לא
הייתה
שחור.
נכון.
זה גם דין.
כן, כן. דרביה שלו היא כחולה, שלא יהיה שחור, נכון?
בשבת עולות עם שחור.
והרב.
בשבת, נכון.
בצורבה. לא, בשבת עולות עם שחור. זה גם של הרב אליה.
נכון, נכון. ויש לו, הייתה לו גלימה נוספת ל4 שבתות המיוחדות, שבת הגדול, שבת תשובה.
גם לתקור היה לו?
הכל לבן, כן, כן.
כן, לבן, איזה יפה זה?
איזה נו
רושה?
או, יעקב.
אנחנו יושבים, שמו את הרגעים, תזכרו.
רבותיי, זה שני
אנשים.
רבותיי, תנו לי את כמה דקות, יעקב הגיע, אני בלחץ. בסדר. אז הסיבה שהוא מתנהג בחסידות, זה לא עצבנות דתית, שזה גם דבר גדול מאוד. לפעמים כשאתה מחמיר, אתה עצבני. או על עצמך, או על אחרים, נכון? בחיים... הרב אליהו לא היה כועס. בחיים לא מרים את הקול שלו.
אבל שזה היה נוגע לאן
ישראל, רק אם זה כלל ישראל. רק זה כלל.
האדם היחידי שנשמע לי שהוא באמת רב איתו, זה משה דיין, שרוצה לפנות את קהד הרבה, הוא בא עם הג'לביה הכל, עמד מול השופר, אמר לה, השופר, אם אתה רוצה, תרים אותי גם על הדרך. השופליסט פחד.
יפה מאוד.
זה פחד, ברח.
זה היה פלא. עכשיו, תקשיב, הייתי איתו בכל מיני סיטואציות מאוד מאוד מלחיצות, כאילו. אני יודע מה, כל מיני הסכמים, מלחמות, עניינים, מתקשרים אליו שרים ורוזנים וזה. כן, טטטטה, כן. לא, אסור. מותר. הוא אף פעם לא חזר בו. זה גם, בשביל זה צריך רוח הקודש. גם הרב עובדיה, כבודו מקום מונח, יש מקומות שהוא חוזר בו, אומר, כתבתי ככה, אני חושב, בחיים, הרב מרדכי אליהו לאורך כל שנותיו לא חזר בו מפסקים שהוא פסק.
פסק לתמוך הפוזן.
כן, זהו.
יפה, לא חוזר, נכון.
אתה לא יכול...
נכון, לא, אבל זה היה מבוסס על... לא, לא, אני אומר, אבל זה גם מבוסס על, כאילו, על מקורות הלכתיים. כלומר, הייתה פה סייעתא דשמיא, אתה צודק, אבל... טוב.
לא, 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 לא,
לא, זה פלא, זה גם בכל... שאל כל התלמידי החכמים, שאל את אבא וזה וזה. זה דבר, הנהגות שלו, גם כל ההנהגות שלו היו גם כאלה קבליות. למשל, אישה בהיריון שקוראת ללדת, מה הסגולה? לקרוא ספר יונה. כמו יונה במאי הדגה, אתה קורא ספר יונה, והם ניתן.
גם נועם.
מה?
אלימלך גם אני הבנתי.
כן. למשל, אישה שהיא גם כן, שהולכת ללדת, אז תוריד את כל תכשיטי הזהב שלה, גם כן, שלא יהיה לה דינים. בסדר? כמו שאמרתי, הסיפור של התיקון חצות והסיפור של הוותיקין. פעם שאלתי אותו, רבנו, שחרר, מאיפה הכוח? כמובן אמרתי לו בזה בצורה יותר עדינה. ודרה, מאיפה הכוח? שומע? מאיפה הכוח? מה אתה ישן לי פה? מאיפה הכוח?
הוא נרדה.
אז אתה יודע מה הוא אומר לי?
אביעד, קח תתעורר.
קודם ישנת בשיעור הקודם, אני ראיתי את השלך ישן. יושב פה הרב יואב. ואתה, חוץ מלנחור, רבצת פה, נכון או לא? הסתובבתי אחורה וראיתי. טוב, אבל נעזוב את זה. כן, מאיפה הכוח? הוא אומר לי, כתוב בזוהר, שיש שתי נקודות כוח מרכזיות. רב גיא, ב-12, נכון? שתי נקודות, ואני אתן לכם כמה דקות להתעבר. איפה נקודות הכוח? במעבר בין הדין לבין החסד. שזה בלילה, בחצות, לכן אומרים תיקון חצות, כי אז יש מעבר בין דין לחסד, ובבוקר, נכון? מעבר בין חסד לבין דין, בתפילת הנץ, בסדר? ברגע שבן אדם, הוא יושב על שתי מרכזי הכוח האלה, ודואג כל חייו, להשתדל לפחות, להגיד תיקון חצות, ולהתפלל בנץ, הוא מקבל את האור, שגנוז לצדיקים לעתיד לבוא, נכון? כתוב שיש אור מיוחד שגנוז לצדיקים, ככה הוא אמר לי פעם באיזה. עוד פעם, בסיטואציה שהייתה חמודה כזאת, רק אני והוא יושבים, כמו שכבודו יושב, אתה על הרב אליהו ואני רן בן משה, אוקיי? ייתן לי, אז אחית. עידן. אז הוא אומר לי, רבי רן, תשאיר לי ידיד נפש של האשכנזים. ככה הוא אומר. אני יושב... אני יושב... ואני לא מעיז להסתכל עליו, כי לא נעים לי, אני יושב קרוב. ידיד... אני מסתכל עליו פתאום, מה אני רואה? אני רואה שהוא בוכה. אני רואה שהוא בוכה, כאילו ככה... כאילו, אני מרגיש שאני ממש ידיד נפש, זה לא סיפורים. זה לא סתם דיבורים. לא סתם שירים. זה לחיות ככה. וכך הוא יחל. אתה מבין את זה, אריאל? טוב, יש עוד המון דברים. וראו עוד הרבה מופתים, והשמש מפה בכנפיה, כדי שיהיה לכם כוח לשיעור של הרב גיא. אז יש לכם 5 דקות, שעה